אנחנו נמצאים בנהילה של ספר בראשית, ולמעשה בהתחלה של גלות מצרים. חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, ושורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. כמה שנבין יותר מה קרה בראשית, כך מהר יותר נוכל להגיע לאחרית, כפי שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. אני ראה בית אחד בעניינה של גלות וגאולת מצרים, איך הדרך להנהיג את הבית, את המשפחה ואת הציבור. גלות מצרים וגאולת מצרים מלווים אותנו שני מנהיגים. יוסף הצדיק מוביל אותנו ומלמד אותנו איך עוברים את גלות מצרים, ומשה רבינו מוציא אותנו מגלות מצרים לגאולה. המעניין הוא שמסתכלים על מסכת החיים של יוסף הצדיק ומשה רבינו, מגלים דבר מדהים. שניהם מתחתנים עם בנות שהאבא הוא כהן לעבודה זרה. יוסף מתחתן עם אסנת בת פוטיפרה כהנון, משה רבנו מתחתן עם ציפורה בת יתרו כהן מדיין. לשניהם בנים, שני בנים, משמעות השמות זהה. אצל יוסף הבכור מנשה נשני אלוקים, מה שהיה אין לי כבר, השני הכל מתהפך, אפרים אפרני אלוקים בארץ עוני. אצל משה רבנו בדיוק אותו דבר, הבן הראשון גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה, הבן השני אליעזר, אלוקי אבי בעזרי. אותו דבר בהמשך, שניהם חייבים לעזוב את המשפחה, אחרת הם בסכנת חיים. יוסף, עומדים למכור אותו, אם הוא יישאר עם האחים אולי ישנו דעתם, וירצו לעשות מה שחשבו בתחילה, להרוג אותו. משה רבינו חייב לברוח מפרו, אחרת הוא יהרוג אותו. שניהם חוזרים להעניק את המשפחה, את העם. יוסף את המשפחה יורדת למצרים, העם הקטן בשלב זה של יעקב, ומשה את כלל ישראל ביציאה ממצרים. מעניין, דבר נוסף, מי שלוקח את עצמותיו של יוסף ביציאה ממצרים, היה משה רבינו, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף. עליו הכתוב אומר, נאמר במדרש רבה, פרשת בשלח, חכם לב ייקח מצוות, שכל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב, ומשה היה עסוק בעצמות יוסף, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עליך נתקיים הכתוב, חכם לב ייקח מצוות. אז לא רק שקיימת הגבלה בין יוסף הצדיק למשה רבינו, אלא משה בעצמו לוקח את עצמות יוסף. דבר נוסף מאוד מעניין, שמשה רבינו מגלה לנו בסוף חייו, שהוא בא לברך את השבטים, והוא מגיע לשבט יוסף. הברכה פותחת, וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים איטל, ומתום רובץ, תחת ברכה עצומה לשבט יוסף, כנאמר בפרשת וזאת הברכה, ובהמשך נאמר, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה. רצון שוכני סנה. מה המשמעות? מה פירוש המילים האלו? נאמר את זה שם בילקוט שמעוני, שעשה יוסף רצון מי שנתגלה עליי בסנה. זאת אומרת, משה רבנו בסוף חייו מגלה שקיים קשר נוסף בינו לבין יוסף, והוא שיוסף עשה את רצון הבורא שנתגלה אליי בסנה. זאת אומרת, הסנה, אותו סנה בוער באש שמשה רבנו ראה לפני הליכתו בחזרה למצרים, הוא מקשר ליוסף הצדיק. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי בין יוסף למשה, יוסף הצדיק למשה רבינו? ובמיוחד עלינו להבין למה התכוון משה שיש קשר בינו לבין יוסף דרך הסנה בוער באש. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כשמשה רבנו נמצא במדבר, והוא רואה את הסנה בוער באש, נאמר, היה מלאך השם אליו ולהבת אש מתוך הסנה. היה מיני הסנה בוער באש, והסנה איננו מוקד. ויאמר משה, אסור אנה וארא את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? הוא רואה פה דבר מוזר. משה רבינו מכיר כל אבן, כל צמח במדבר, כבר מסתובב שמה לפחות 40 שנה. אם הוא עזב את הארמון של פרעה בגיל 40, עכשיו הוא בגיל 80. אם הוא עזב את הארמון של פרעה בגיל 20, שיטה בחזל, הוא עכשיו כבר בגיל 80, זאת אומרת 60 שנה מחצית מחייו, הוא רואה צאן, מכיר כל אבן, פתאום הוא רואה דבר מוזר, שיח יבש, קוצני, בוער באש, והסנה איננו הוא קל, הוא מתקרב, ומלאך השם מדבר אליו, בלבת אש מתוך הסנה. לבת אש, מה זה לבת אש? כותב לנו רשי, שלבת, פליים, שלבת של האש, ליבו של האש, כמו לב השמיים. אז אם מדברים פה על לב של האש, למה כתוב לבת? אומר רשי, אל תקמע על הטף המיותרת של המילה לבת, במקום לכתוב לב, כי כבר מצאנו דבר דומה ביחזקאל, בפרק ט"ז, שם נאמר מה המולה ליבתך. דברי רשי כספר החתום. המלאך מדבר אליו בלבת אש, יפה, אומר רשי, שלבת. עד כאן ברור ופשוט. אבל רשי ממשיך ואומר שהלבת אש, הכוונה היא ללב האש. אז אם הכוונה היא שהמלאך מתגלה בלב האש, אז למה כתוב לבת? האותף מיותרת, כי כבר מצאנו דבר כזה ביחזקאל, שם נאמר מה המולה ליבתך. ברי רשי נראים כספר החתום. שאלתנו השנייה היא, מה רשי מקפל בדבריו בביאור המילה לבת אש, שעל זה נאמר, ויער מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. מה רשי בא ללמד אותנו? מלבד שזה לב האש, המלאך מתגלה בלב האש. אבל רשי מעריך מעבר לזה. מה רשי בא לומר לנו? אלה הם השאלות, ודרכם ניכנס, נראה את המסגרת, את ההבנה של סוד גלות וגאולת מצרים. ונלך שלב אחרי שלב. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה הקשר הפנימי שקיים בין יוסף הצדיק למשה רבינו? ראינו שקיימת התאמה מדהימה בחייהם של שניהם, ומעבר לזה, מה הקשר של הסנה בוער באש, שמשה רבינו עומד מולו, ליוסף הצדיק. כי יוסף, כי משה אומר לשבט יוסף, שיהיה להם ברכה גדולה, כי האבא הגדול שלכם, יוסף, עשה את רצון השם, שנתגלה אליי בסנה. רצון שוכני סנה. עשה רצון מי שנתגלה אליי בסנה. מה הקשר בין יוסף הצדיק לסנה? ושאלה שנייה, מה רשי בא ללמד אותנו בדבריו שכותב שלבת אש זה שלבת? למה לא כתוב לב האש? למה כתוב שלבת? למה כתוב לבת אש? היה צריך להיות כתוב לב האש? כי מצאנו דבר דומה ביחזקאל. מה הכוונה בדבריו? אז בואו נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר מאוד מאוד מעניין ואיך הוא מתחבר אלינו. הזכרנו, משה רבינו מסתובב במדבר בין 40 ל-60 שנה, תלוי באיזה גיל הוא ברח מפרעה. והנה, הוא מגיע לסנה, הסנה שבוער באש. הוא מתקרב, ובורא עולם אומר לו, אתה עכשיו חוזר למצרים, להנהיג את עם ישראל. ההיכרות הראשונה שלך איתם אחרי כל כך הרבה שנים שלא ראית יהודים מול הפנים, תדהים אותך. אתה תהיה בשוק טוטלי. אתה תראה אותם כלפי חוץ, יבשים, ציניקנים לא יספרו אותך, ישאלו אותך מאיפה באת, מי אתה בכלל, אל תתבלבל ואל תיבהל. בפנים הם מלאים באש, באנרגיות בלתי רגילות. מה שאתה רואה עכשיו לנגד עיניך, קח את זה איתך לאורך חייך. סנה בוער באש, שיח יבש, קוצני, ארדוף, כפי שנקרא בלשון חזל, וזה ההגדרה שלו, יבש וקוצני, בוער באש, והסנה איננו הוא כאן. האש הזאת לא יוצאת החוצה. האש הזאת נשארת בפנים. האש הזאת לא שורפת את השיח הקוצני היבש, מה שהיה מתבקש. זה מה שאתה הולך לראות במצרים. פירוש הדבר. אתה הולך לראות אותם, את עם ישראל, כלפי חוץ, אין סיכוי, אין עם מי לדבר. בפנים הם מלאים אש. ותפקידך, לאט לאט, ללמד אותם להאמין באש שנמצאת בתוכם. ככל שהם יאמינו באש שבתוכם, כך הגאולה תהיה יותר מושלמת. ומעניין איך מסביר את זה, השפת אמת, בשנת תף ריש למד ח' לבת אש, הקדוש ברוך הוא הראה למשה מראה גדול מתוך האש, מתוך החושך, מתוך הגלות, הראה להם, וזה תימה, מדוע לא יבער הסנה? מאחר שנמצא באמת התלהבות גדול כזה, כל כך הרבה אנרגיות יש להם בפנים, איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות גדולים כאלה? איך האש הזאת לא פורצת החוצה? במילים אחרות, לראות את הסנה, בדרך כלל שאנחנו עסוקים עם אש, אש מהירה ובו זמנית היא גם שורפת. היא גם מבעירה. והיא גומרת להבעיר, אז האש נעלמת. אבל כאן יש מחזה אחר. האש קיימת בעוצמה אדירה, אבל היא לא מבעירה שום דבר. היא לא מחלה שום דבר. פירוש הדבר, זה הראי של עם ישראל. הם מלאים באש, אבל האש הזאת אין עניינה לשרוף, לחלות את האדם, אלא להביא אותו להוציא את האש הזאת החוצה. ואם האש הזאת יוצאת החוצה, ההשפעה היא אדירה בכל מעגלי חייו של האדם. ומגדיר את זה, השפת אמת בקטע נוסף, שהוא כותב, לפי רוב התלהבות הקדושה שנמצא אצל בני ישראל בתוך תוכם, הוא דבר פלא ונפלא, איך מתקיים החושך וההסתר, זאת אומרת כלפי חוץ, הם נראים יבשים, ציניקנים, לא רוצים לשמוע אף אחד, וזה יותר פלא ונוראות הבורא מנוראות הגאולה. הפלא הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שיש בהם כל כך הרבה אור, וכלפי חוץ לא נראה כלום, זה פלא, עם עוצמה יותר גדולה מהגאולה עצמה. ותפקידך להביא אותם להאמין באש הזאת. משה יוצא לדרך. הוא מגיע למצרים. מתחיל את השליחות. ומה קורה מיידית? והיה שם משה אל השם. ויאמר השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. מה אתה רוצה ממני, הקדוש ברוך הוא? תראה מה גרמת להם בגללי. רגע, משה רבינו אומר לו ברור עולם, בדיוק מה הולך להיות. למרות זאת, משה רבינו אומר, זה גדול עליי. אין לי יכולת לשאת בשליחות הזאת. אין מצב, אין עם מי לדבר. ויאמר השם אל משה, אתה תראה, אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. תמשיך במשימה. אל תדאג, אתה תכף תראה לא רק שהם ישמעו לך, גם פרו ישמע. גם פרו ישמע. ומעניין, משה רבינו עובד קשה, והוא מצליח. דרך מכות מצרים, עם ישראל לאט לאט מאמין, שחל פה מהפך, עם ישראל רואה את בורא עולם בחוש, עם ישראל מבין, שאם הוא רואה את בורא עולם בצורה כזאת, אז בתוכו ישנם כוחות, בתוכו יש אור, ולאט לאט, האור הזה הולך וגדל, והוא יוצא החוצה, בצורה מושלמת, בשעת קבלת התורה. כי פעמיים, בתנך בלבד, מופיעים צמד המילים, בוער באש. הסנה בוער באש, והר סיני בוער באש, עד לב השמיים. עד לב השמיים. זאת אומרת, איך הר סיני בוער באש? איזה אש? לא ירדה אש מהשמיים, בורא עולם מתגלה בענן. האש שבתוכנו יצאה החוצה. והגענו לרמות כאלה של ראייה, של ניתוק מהחסמים שחסמו אותנו כל שנות הגלות, כל שנות עבודת הפרך, שתן לנו יכולת לראות עד לב השמיים. האש נהפכה לשלבת. זה העומק בדבריו של רשי, שרשי כותב, וזה לשונו של רשי, כותב לנו, מה זה לבת אש? שלבת אש. הקור, יסוד האש שהיה בפנים, יצא החוצה. מאיר את הכל. לב האש נהפך לשלבת. ולמה לא נאמר לב האש? למה נאמר שלבת? למה נאמר לבת אש? פשיחה שלי אומר, כמו שנאמר ביחזקאל, מעמולה ליבתך. מה פירוש? מעמולה ליבתך. ביחזקאל נאמר שהנביא מתעונן על זה שעם ישראל לקח את עצמו לכיוון לא נכון. מעמולה ליבתך נאום השם, ביום הסותך את כל אלה, את כל מעשה הזנות, מעשה הפריצות, מה מולה ליבתך, כותב רשי, מה מקולקלת, מה אומללה ליבתך, ליבך, קורא, שקורא הלב לבת, על שם לבת אש התאווה הבוער בו, פירוש הדבר, ברור ופשוט, רשי בא לומר לנו, לכולנו יש עוצמות, יש אש, ולאיפה אנחנו מנתבים את האש? זה תלוי רק בנו. רק בנו. אפשר לנתב את האש עד לב השמיים? אפשר לנתב אותה מעמולה ומללה ליבתך. הלב, הכוח החומד, הרוצה לכיוון הפוך לגמרי. ולכן, כמה נפלא, שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומרת הגמרא, בברכות לדף נ"ד, בשני יצריך. זאת אומרת, בלי יצר הרע, אי אפשר לעבוד את בורא עולם עבודה תמה. כי יצר הטוב, מלמדים אותנו חז"ל, אין בו את החשק, את ההתמדה, את התשוקה ואת השמחה. מדהים, יצר הטוב, אין בו את החשק, ההתמדה, התשוקה והשמחה. וחז"ל מלמדים אותנו, יצר הרע לעולם כמטר לעולם. אלמלא יצר הרע, חדבתא דשמטא, ההתלהבות, ההשתוקקות, השמחה של תורה לא הייתה קיימת. לא הייתה קיימת. ומעניין, נסביר את זה קצת יותר. איך נאמר בתחילת ספר דברים, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם. עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון, וביקשתם משם את השם אלוקיך. מי המקום הנמוך ביותר שעובדים לעץ ולאבן, שלא רואים ולא שומעים ולא מדברים, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. באיזה תנאי? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וחזם מלמדים אותנו. וביקשתם משם את השם אלוקיך ממידות היצר הרע. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך בשני יצריך. ובצר לך שהיית מצטער את עצמך ומצר ומרגיש את הצמצום של עצמך. אז לקחת את הכלי שנתן לך את היכולות וניתבת אותו בצורה הנכונה. זה בעצם העומק של זדונות נהפכים לזכויות. כי קיבלנו את הכלים, נשתמש בהם בצורה הנכונה. איך נאמר בתהילים? רעבים וגם צמאים נפשם בהם תתעטף. הרעב והצמא, לא רעב ללחם, לא צמא למים. כוח הצמא והרעבון היא אם לשמוע דבר השם. זאת אומרת, עם ישראל עובר עכשיו תהליך שכל העבודה, כל ההשקעה בעבודת הפרך, בעל כורחם, והירידה כמעט לממתת שערי תומה, בעצם הולך ליצור מהפך ככלי שעל ידו יגיעו לממתת שערי קדושה בשעת קבלת התורה. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, היא הסביעה נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב. וזה גם מסביר לנו דבר מעניין. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף פ"ב, לאחר קריאת ים סוף, אנחנו בדרך לקבלת התורה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא פ"ב, כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה נילאו. מצד אחד הרגישו חופש פיזי, אבל הרגישו עדיין רקנות, הרגישו עדיין שחסר משהו. עמדו נביאים שבהם, משה, אהרון ומרים, ותקנו להם, כי הוא קוראים בתורה שני, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים חמישי, מפסיקים שישי, קוראים שבת, מפסיקים ראשון, קוראים שני, שלא ישו שלושה ימים בלא תורה. כותב הרמב״ם, שלא ישו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. עצם השמיעה היא מתדלקת את הנשמה. עצם הלימוד מעורר את האש שבתוכנו, והוא יוצא החוצה ונהפך מאש לשלבת. מי שהיה המודל הגדול לזה, אומר משה רבינו ערב מותו, מי שעמד לנגד עיניו כל חייו, יוסף הצדיק. כי על יוסף נאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. מה שמשה רבינו ראה בסנה, וכולנו חווינו בקבלת התורה, איך האש נהפכת לשלבת עד לב השמיים, אלה היו חייו של יוסף הצדיק במצרים. מול כל האתגרים, הוא היה לבד, לא, מעולם לא היה יהודי לבד לבד כמו יוסף. יתום אמיתי, אבל אומר האריזל, יתום זה גם ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. ידע מה יפה באמת, ידע מה רחוק מיפה, ידע לנתב את העוצמות שלו בצורה הנכונה, שפרו וכל מצרים ידעו, השם הוא אלוקים. פרו בפתרון החלומות, יוסף, כשמחו לו כבר את הכל, את המקנה ואת הבתים ואת השדות, ורצו להיות עבדים, הוא אמר להם לא, לא, כולנו עבדים של אותו אלוה, בורא שמיים וארץ. הוא היה מציאות שידע להוציא את האור שבתוכו לכל האומה המצרית. להפוך את זה לשלבת. כי הוא היה מחובר לאש. היה מחובר לאש. בית יעקב אש. ולכן, אם כך, נלך צעד נוסף ונראה דבר מדהים. נאמר בגמרא במסכת ברכות. אמר רבי שמעון בן פזי, כל פרשה החביבה על דוד המלך בתהילים, פתח בה באשרי, במילה אשרי, וסיים במילה אשרי. בזמן הגמרא, פרק א' ב' היה פרק אחד. לא היו 150 פרקים כמו שיש לנו היום, חלוקה הייתה קטנה יותר של הפרקים. פרק א' מתחיל, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב וכו' וכו'. פרק ב' מסתיים, אשרי כל חוסי בך. זה בא לבטא חביבות מיוחדת אצל דוד. ולמה? כי המילה אשרי היא מילה שמקפלת חביבות מאוד מיוחדת. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי יושבי ביתך, על אדם מיוחד אומרים אשרי הולדתו. אשרי מילה עם חביבות עצומה. מה לנו חביב יותר מהתורה? אז למה התורה לא מתחילה באשרי? למה התורה לא מסתיימת באשרי? אומר החתם סופר, מסתכל טוב טוב באותיות של המילה בראשית, תחילת התורה, נגלה בה את כל האותיות של המילה אשרי. במילה בראשית, א', שין, ריש יוד. גם במילה ישראל, אנחנו מגלים את האותיות של המילה אשרי. הוא מסיים החתם סופר ואומר, בואו נתבונן במילה בראשית. מהם האותיות מעבר לאותיות שיוצרות את המילה אשרי? האותיות הנוספות? בית וטף. במילה ישראל, איזה אות נוספת מלבד האותיות שיוצרות את המילה אשרי? למד. אז האותיות הנוספות זה למד, בית וטף, שיוצרים את המילה לבת אש. לבת אש. המתדלק שלנו, האש, אש התורה. זה הסיבה שבמילה בראשית ובמילה ישראל מקופלים המילים אשרי. בזמן המקדש, במזבח הגדול, המזבח החיצון, היו עליו שלושה מוקדים של אש. המוקד באמצע המזבח היה מוקד גדול מאוד של אש, עליו הקריבו את הקורבנות, בצד היה מוקד קטן של אש, משם לקחו את הגחלים לקטורת, משם הדליקו את המנורה, והיה מוקד שלישי של אש. אש תמיד תוקד על המזבח. מה התכלית של האש הזאת? הרי המוקדים אחרים גם הם היו תמיד על המזבח, זאת האש שמתדלקת אותנו. וכך נאמר בספר החינוך, פרשת צו, שלוש מערכות של אש היו עושים המזבח בכל יום. הראשונה גדולה שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות. השנייה בצידה קטנה ממנה, ממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום. במערכה השלישית אין עליה כלום. לקיים מצוות האש. אש תמיד. וכך נאמר בשלושה כתובים. פסוק אחד אומר, על מוקדה. זה המערכה הגדולה. פסוק אחר, אש המזבח תוקד בו, מערכה שנייה של קטורת. פסוק שלישי, והאש על המזבח תוקד בו, מערכה שלישית של קיום האש. שעניינו של האש, לתדלק אותנו. כי בורא העולם ברא אותנו, עם ארבעה כוחות. אש, רוח, מים, ואוויר. אלה היסודות. שעליהם אנחנו חיים. אם אחד היסודות האלה חסר, קיומו של האדם נעצר. אבל מהו היסוד המוביל? אומרים חז"ל, האש. אנחנו גם ביום יום, הרבה פעמים רוצים להגדיר אדם, הבן אדם הזה הוא פייר, הוא אש. עם מוטיבציה, עם אמביציה, עם יכולות. רואים אדם מסכן, אומרים הוא כבר כבוי, כבוי. האש אצלו כבר לא מה שהיה פעם. הכוח המוביל הוא האש. האש היא פנימית. היא נצחית. היא נשמתנו. היא מתודלקת. כל יום באש תמיד תוקד על המזבח. והיא מתודלקת בזמן שאין מזבח. וגם אז, בכיוון נוסף, באותה אש, כנר מצווה ותורה אור. זה האש. שעל ידי זה אנחנו מוציאים את האש שבנו, והופכים אותו לשלבת. זה, אומר משה רבינו, ערב מותו, מגלה את סוד חייו, היו לו קטעים קשים, לא פשוט, כמעט הרמתי ידיים במצבים שונים, מי שעמד לנגד עיניי זה יוסף הצדיק. הוא כל הזמן הזכיר לי, כמה אש יש בנו. ולהמשיך, לכן הוא עשה רצון שוכני סנה. עשה רצון הבורא שנתגלה אלינו בסנה. ולכן אומר השפת אמת, דבר נוסף נפלא, הוא כותב, האדם שמרגיש את האש שבו, איננו בגלות, ויכול להיות גאולה על ידו. פירוש הדבר, אדם שמרגיש את האש שבו, הוא יודע איפה אש כזאת יכולה למצות את עצמה, לקיים את עצמה, להיות מושלמת, רק עם החיבור לתורה, החיבור למצווה, החיבור לישראל, למקום השכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. מעניין אש דווקא, כי זה או לכאן או לכאן, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, ארץ ישראל. ולכן, אף על פי, שהרבה פעמים רואים את אחינו עם ישראל במקומות שונים, אולי קבועים, אולי ציניקנים, בא התורה מלמדת אותנו ממש לא, בפנים יש הרבה אש, כמה שאנחנו נאמין באש שיש בשני, כך הוא יתחיל להאמין באש שיש בו, וזה תלוי הרבה בנו, ולכן חזם מבטאים את זה בפסוק בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אני ישנה מבית המקדש, אבל ליבי ער בתי כנסיות ובתי מדרשות, עזוב אותי בית מקדש, איפה? אני ישנה, אבל ליבי ער, בפנים יש את המקדש מועט, והמקדש המועט הזה הוא חסום, אבל כשהוא יצא, זה יהפך לשלבת. אני ישנה מן הקורבנות, ליבי ער במצוות וצדקות. אני ישנה מן המצוות, אבל ליבי ער לעשותם. כלפי חוץ, עזוב אותי מצוות. אין דבר כזה עזוב אותי. גם הרחוק ביותר בתוך תוכו, יש בו את האש של המצווה. אני ישנה מן הקץ, אבל ליבי ער מן הגאולה. אני ישנה מן הגאולה, וליבי ער לקדוש ברוך הוא שיגלנו. זאת אומרת, בפנימיות כולנו אחד. כולנו אחד. כי האש בנו היא קיימת, בקרובים וברחוקים. וככל שנאמין ונפגין לשני, כמה אש יש בך, נראה לו, כמה אש יש בך. הוא יאמין באש שבו, וזה יהפך להיות שלבת. לכן, איך נאמר על הסנה בוער באש? מה הסנה הזה גדל על כל מים? כך ישראל אינם גדלים, אלא בזכות התורה שנקראת מים. וכשמעבירים את זה בצורה הנכונה, גם הרחוק ביותר נהיה קרוב. לכן, אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה? מי מגיע מהמדבר? עבדים, קשי יום, מאות שנים. הדור הזה איפה הוא נולד? תחת התפוח עוררתיך. ומה הדור הזה רוצה? שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועיך, כי עזה כמוות האהבה, קשה כשאול קינה, אומות העולם שמקנים בנו, רשפי הרשפי אש שלנו, שלבת יא. מים רבים, אומות העולם לא יוכלו לחסות את האהבה, ונערות לא ישתפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו, באהבה שיש בתוכנו לבורא עולם, בוז יבוזו לו. על זה אף אחד לא מבטל. זה אנחנו עם ישראל. איך אומרת לנו הגמרא? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. דורשת הגמרא, אתם ישראל קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. בגמרא הזאת דורות דורות, שונאי ישראל, באו ואמרו, הנה תראו מה מלמדים אתכם. אתם קרויים אדם, ואין האומות קרויים אדם. אתם רואים איך אתם גזענים? איך אתם מבדילים ביניכם לבין אומות העולם? ענה על כך המלבים באחד הפגישות שהיה לו עם שונאי ישראל, לכל מילה בלשון הקודש אפשר לומר ולכתוב יחיד ורבים, חוץ ממילה אחת, אדם. אדם זה איש ואישה. על כן קרא שמה אדם. ויצא השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, יצר את האישה, ויקרא שמם אדם. זאת אומרת, אדם עניינו הביחד. גם המן הרשע ידע, ישנו עם מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, אבל הוא אחד, ישנו עם אחד. זה לא בא לומר, אנחנו קוראים אדם ואתם לא, לנו יש את האחדות. יהודי יהיה בקצה העולם, יפגוש יהודי אחר פעם ראשונה, תוך דקה כבר נוצר איזה קשר. אין דבר כזה בשום אומה ובשום לשון. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. כי בתוכנו, כל אחד, הקרובים והרחוקים, מלאים באש. אם לוקחים את ההיבט הזה, למעגלי היום-יום, לילדינו, נכדינו, למשפחה הרחבה, לחברים הקרובים, לרחוקים, ונותנים לשני להרגיש, יש בך אש, יש בך יכולות, יש בך עוצמות אדירות, לך עם זה, תגיע עם זה רחוק, אש כזאת תהפך להיות ללהבה. אש כזאת היא לבת האש של גאולתנו. בדיוק כמו בגאולת מצרים, כך גם חזל אומרים, יהיה בגאולה העתידה. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמה שאנחנו נאמין יותר באש שבנו, כמה שנלך בעקבות משה, ונעורר את האש שיש באחרים, כך נוכל להגיע להר מרום הרים, והר בוער באש עד לב השמיים. דהיינו, נוכל באמת לראות את השכינה, את הגאולה, אבל המפתח הוא כמה שנעורר בנו ובאחרים, בקרובים וברחוקים, איזה עוצמות, איזה יכולות יש בנו. שיש את ההבנה הזאת, את המסגרת הזאת, עכשיו אפשר להיכנס לכל מיני היבטים שונים בגלות וגאולת מצרים, שבעזרת השם נראה אותם בשבועות הבאים, דברים מאוד מאוד מעניינים וחדשים שלא עסקנו בהם, ונזכה באמת עוד בזו השנה, ותתקיים תפילתנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, קומי אורי קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, חושך יחסי ארץ, ערפי לאומים, ועלייך יזרח השם. נראה את הדברים כך, נזכה באמת, שבורא עולם ימלא משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה, ובגאולה שלמה ומלאה.